שלום לניצב בדימוס, חבר הכנסת מטעם מפלגת יש עתיד, יואב סגלוביץ', מי שהיה סגן השר לביטחון פנים.
שלום, בוקר טוב.
טוב, לפני הכל אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע, חשבתי עליך השבוע, כשאתה הקמת את להב 433, אתה האמנת שיום אחד יובאו למשרדי יחה ראש לשכת עורכי הדין ונשיא, נשיא, בית משפט מחוזי?
לא, אני חושב שאם יש דבר אחד, זה שאין חסינות לאף אחד, אני מזכיר לכולם, מדינת ישראל, ראש הממשלה כבר נחקר והיה בכלא, נשיא נחקר והיה בכלא, שר אוצר נחקר והיה בכלא, רב ראשי נחקר והיה בכלא, זה לא חדש. מה שחדש הוא הנרמוד של העניין וההפתעה של כולנו שזה קורה. שלא מטפלים בדברים לאורך זמן, והמדינה והשחיתות וחלק מהבונטון מקבלים את העניין הזה, ולא מוקעים אירועים של שחיתות, לאו דווקא עבירות פליליות, בכלל התנהגות מושחתת. אנחנו היום מתפלים, אבל עשור אחורה, תקופות שאני שירתי, זה פשוט היה עניין שמטפלים בו, לצערי, בשנים האחרונות. אין טיפול בהרבה דברים, כי המנהיגות מושחתת פה, חבל לומר מילים אחרות, היא מושחתת לאו דווקא בהיבטים פליליים. התנהגות מושחתת כל הזמן.
זאת אומרת שלו אתה עכשיו היית שם, או באיזושהי דרגה אחרת, היית מבקש שמירי רגב על התחקיר, שגם אם אין כלום, כן, הייתה לפחות מגיעה לאיזשהו סוג של חקירה?
תראו, לפני הכל, מה שראינו בתחקיר, ויש אדם, אותו עד, סיפר סיפור מול המצלמה. מה שנכון לעשות יום אחרי זה, אני לא בטוח שעשו את זה, אני מקווה שעשו את זה. משטרה צריכה לקחת את עדותו, זה לא משהו חסוי וסמוי. זה לא מישהו שהוא שראו את שמו, יודעים מי, הוא צריך לבוא, לקחת את העדות קודם כל, לתפוס את כל המסמכים. אני לא משוכנע שעשו את זה. ואם לא עשו את זה, תקלה נוראה. אבל השאלה היא לא מה המשטרה עושה. השאלה כיצד מערכת פוליטית שרואה דבר כזה, איך היא מגיבה לו. ואתה רואה שבהקשר הזה, או שחלק של השותקים, והבעיה הגדולה ביותר השותקים, והיא עדיין שרת התחבורה. היא עדיין שרת התחבורה, היא עדיין, אני מניח, תוך יום יומיים, שעסק קצת ירד מסדר היום, היא תתחיל לדבר גבוה גבוה על הרבה מאוד דברים, כאילו לא קרה כלום, וזאת הבעיה. שיש לך ממשלה מושחתת בבסיס שלה, וראש ממשלה שמתנהג כזה כל הזמן, בכל התחומים, זה תמונת המצב.
טוב, בוא נתקדם לאירוע לא פחות מבזה שהיה השבוע. נרשמה נקודת רתיחה נוספת בין המפכ"ל לשר, השר לביטחון פנים. אותו שר שולח מכתב כדרכו בתפוצת נאטו, המכתב מיועד למפכ"ל, בו הוא מזמן אותו לשימוע. באותו מכתב הוא מציין כי שבתאי טוב רק בקידום קצינים שמקורבים לו, שהערכת כהונתו נעשתה לא כי הוא ממש טוב, אלא בגלל שיש מלחמה. בהכנות למירון הוא לא היה, לא היה נוכח, לא היה בחפק וכו'. אני אפילו לא יודעת איך מה להוציא כשאלה.
כן, יש משהו, בן גביר הוא לא לבד, יש כמה שרים בממשלה, הם לא מסוכים במגרש שאת ואני כרגע מדברים עליו. הם במגרש אחר לגמרי. בן גביר מיום מינויו, ומי שמינה אותו להזכיר, זה לא חובה הייתה למנות אותו, זה בנימין נתניהו. הוא סוכן כאוס בהגדרה הכי עמוקה שלו. מאומה ומבולקה הם לחם חוקו. מה שהוא רוצה בעיקר, שאת ואני נדבר עליו. זה הרווח הכי גדול שיש לו. מדברים עליו ומזכירים אותו. האיש היה מוקע בכל מקום, שבכל מקום לא דיברו איתו, בכל מקום בנימין נתניהו לא רצה אפילו להצטלם איתו. היום אנחנו מדברים עליו כל הזמן, כאילו שהוא, מה שנקרא, זה מנהיג לאומי דגול, שבונה פה את מדינת ישראל. זה מחרב סדרתי, אדם נטול כישורים, עבריין. אם תרצית, מה שאני רוצה, שאלת אותי שאלה קצרה ונתתי תשובה ארוכה, בעיקרון אם תתמצתי איתי, זה עבריין מפטר שוטר. זה מה שהוא רצה לעשות. עכשיו, גם פה, במקרה הזה, לא שסעים גבולות לעבריינים בדרך. לשם מגיעים, עכשיו, זה לא פתאום קרה. המערכת הציבורית, או המערכת האכיפה, או במקרה הזה המשטרה, כפפה את ראשה בפניו, היא לא הייתה חייבת לעשות את זה. זה שהדברים מתקלים בשתיקה כזו, זה אחד הדברים הכי גרועים, כאשר השר הספציפי הזה צובע את המשטרה בצבע פוליטי, ונתניהו נהנה מכל רגע, אסור להתבלבל. זה לא רק שהוא מאיים עליו, זה מתאים לו. כי גם נתניהו הוא קרוטי בהתנהגותו. זאת אומרת, הדברים יש קווי דמיון, אומנם לא אותם דמויות, קווי הדמיון, תראו איך נתניהו מנהל מדינת ישראל, הוא מנהל אותה בקאוס. קאוס זה חוסר קבלת החלטות, שינוי בהחלטות, משיכת זמן, פגיעה במערכות, וחוסר חיבור טוטלי למה שמעניין את כולנו, עם דברי רב שאין להם קשר. דיברת קודם, הוא מדבר על הלוחמים הגיבורים, והבן שלו מצייץ מחול. אז את מי הוא שולח בדיוק? ולכן האיש הזה ריק מתוכן, לצערי הרב, הוא עדיין ראש הממשלה שלו.
אפרופו שליטה על המערכות, אתה יודע, אני שואלת את זה כמעט כל פעם שאנחנו מדברים עם נבחרי ציבור, במידה ויהיו בחירות, מתישהו הרי הן יהיו, הראשים השתנו, הטייטלים השתנו בהתאם, אבל הפקידות תישאר אותה פקידות. וזה לדעתי תהיה העבודה הקשה ביותר של אם משתנה פה הממשל.
תראו, אני אומר, אחד היעדים המרכזיים של ממשלה הבאה שתיבחר, ואני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, השירות הציבורי ואתוס השירות הציבורי כנותן שירות לאזרחים, מובן הכי עמוק של העניין, נפגע קשות על ידי נתניהו לאורך השנים האחרונות. זה חייב להיות יעד מרכזי של ממשלה, זה חייב להיות יעד של ראש ממשלה באופן אישי.
אבל איך תעשה את זה?
מה שצריך לעשות. קודם כל צריך להחליט שזה מספיק חשוב לטפל בו, לטפל בו, לטפח אותו, להביא אנשים לתוך השירות הציבורי, לגייס אנשים מבחוץ שיכנסו פרה ותרום את חלקם. אני מאוד מאמין בחברה האזרחית שהתגייסות אדירה היום. מעבר לכל הדברים הקשים שמדברים עליהם, אני גם רואה את הטוב. אני רואה את האנשים שמתגייסים, אני רואה את האנשים שרוצים לעשות שינוי. האנשים צריכים להיות גם במערכות הציבוריות. בסוף, מעבר לפוליטיקאים ולמנהיגים שמטפלים והם בזווית של קובעי המדיניות, אם רואים דבר שקרה מאז השמיני לאוקטובר, מעבר לשביעי לאוקטובר, זה חוסר תפקוד של דרג ממשלתי בכיר. הדרג הממשלתי הבכיר, כלומר מנכלים, באמת יש חבורת מנכלים ברמה יחסית מאוד נמוכה, כוללנית, אם תסתכלו, אין נשים כמעט, אין נשים בכלל. 50% מהאוכלוסייה לא מיוצגת בכלל בדרג הניהולי הבכיר של מדינת ישראל, רק כדוגמה. התפיסה התחילה להשתנות, אבל מעבר לדרג המנכלים, נצטרך לדאוג כממשלה, שאנשים טובים ייכנסו פנימה. יש הרבה מאוד אנשים טובים בתוך השירות הציבורי נכון להיום. הם צריכים הנהגה של שירות ציבורי ברמה מאוד גבוהה. זה אחד היעדים המרכזיים של הממשלה הבאה שאנחנו נהיה חלק ממנו.
מתי לדעתך זה יקרה?
תראה, מבחינתי זה היה צריך לקרות בשמיני לאוקטובר. יום אחרי זה ראש ממשלה במדינה נורמלית יסם את המפתחות. כנראה זה לוקח יותר זמן אצלנו בגלל, איך אומרים, תראו מה קורה אצלנו. ביום ראשון יש על חוק הגיוס, באמצע מלחמה, צריכים להסביר למה צריך לגייס אנשים למלחמה בזמן שמוצאים צווי 8 יותר ויותר. אבל זה יקרה, אני ברור שזה יקרה, כי בסוף העם יותר חזק ממנהיגה והמדינה יותר חזקה ממנהיגיה, כולם. ולכן אני כן מאמין ביכולת של כולנו להתנער מהתקופה הרעה הזאת ולכת צעד אחד קדימה, אבל איתם לא יצא שום דבר, זה בטוח.
ביקשת שלא נדבר על אותו שר, אני מקבלת את בקשתך, דרך אגב בהבנה רבה. אז בוא נדבר רגע על משטרת ישראל, אותו גוף חבות שאתה מכיר גם מזמן שירותך, אתה יודע, זה לא משהו חדש של השנים האחרונות. איך שוטר פשוט או קצין, אתה יודע, אנחנו פה עכשיו במרחב מאוד מאוד רגיש, אנחנו רואים גם מה קורה באזור עמק חפר, יש לנו פה כביש 6, יש לנו יישובים ערבים, יש לנו דרוזים, יש פה הכל מהכל, אין פה כל כך נוכחות משטרתית, אין פה כל כך מפקדים בשטח, המפקדים שישנם, אתה יודע, למדו את השיטה, מפזרים כותרות שאין מאחוריהן שום דבר, אנשים שמתקשרים למשטרה לא תמיד מקבלים עזרה. מה אדם מן היישוב אמור לחשוב על המשטרה, ומה קצין, אתה יודע, אחד כזה שרוצה להתקדם, שהחלום שלו היה שוטר, מה הוא אמור להגיד? אני היום צריך להגיד להיות יסמן של השר כדי להתקדם?
אני אגיד ברמה הכי בסיסית, שוטרים באשר הם פועלים על פי דין ועל פי חוק, כמובן שיש מפקדים, אבל יש פעולות שעושים שוטרים שהם קודם כל על פי חוק, זאת אומרת הם לא פועלים בגלל השר או בגלל המפכ"ל. בסוף יש חוק שקובע כיצד צריך לנהוג בדרך כזו או מצווה אחר,
אבל יש גם רוח המפקד.
כן, נכון, כן. התיקון אחרי שהממשלה הזאת תעבור מן העולם יהיה תיקון שצריך תיקון עמוק, ואני אומר מראש שצריך לקחת הרבה מאוד זמן. כשיש פגיעה ערכית משמעותית בתפקודה של משטרה, וזה תמונת המצב, זה לא התחיל עכשיו, זה כבר כמה שנים. Okay. שיש פגיעה ערכית ומפקדים לא עומדים על שלהם במקום שהם חייבים לעמוד על הסיפור. אז התיקון הוא תיקון עמוק. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני גם זוכר כל הזמן, הייתי בשירות לא מעט שנים, יש 30,000 שוטרים משטרת ישראל שפועלים יום ולילה לטובת האזרחים. גם את זה צריך לזכור. אני מאמין כל הזמן שאפשר לתקן כל דבר. פשוט זה ייקח יותר זמן. זה נכון שאחרי הממשלה הספציפית הזאת, וצריך לזכור, מ-2016 בנימין נתניהו הוא זה שמכה במשטרה כל העת וכל הזמן. הוא קיבל, קיבלנו בסוף דבדבן שבקצפת את האדון בן גביר, אותו מקלהם שלא מבין שום דבר, אבל עושה את עצמו כל הזמן כאילו הוא מבין. כן, התיקון יהיה עמוק, אבל אני אומר עוד פעם, אני בהזדמנות הזאת אומר, המפקדים צריכים לעשות מי ששומע מהם, שימשיך לעשות את העבודה הטובה שהם יודעים לעשות. נכון שצריך לשמע למפקדים, המפקדים יכולים להנחות רק דברים על פי חוק. בכל פעילות משטרתית יכול להיות מצב שתקבל הוראה.
זה יפה להגיד, חבר הכנסת סגלוביץ', אבל זה מאוד קשה בשטח, אני אומרת לך מתוך שיחה.
אני אומר עוד פעם, עדיין הנושא של דגל שחור, שקיים מתח הוראות בלתי חוקיות, יכולות לקרות. בכל מקום כזה, ששוטר או מפקד רואה שהוא קיבל הוראה בלתי חוקית, תפקידו, זה לא הזדמנות, זה לא חובתו, לפעול על פי חוק ועל פי חוק בלבד, לא על פי השר ולא על פי אף אחד אחר. ולכן אני אומר את זה כאן, כי מעבר לשכל, לרגישות, לחוכמה שצריכה להיות לשוטרים, לא פחות חשוב, זה חוט השדרה. שחוט השדרה נפגע, זה התיקון הרבה יותר גרוע, והרבה יותר קשה. אבל אני כן מאמין בתיקון. ואני יודע שהמשטרה, אם נלך אחורה לשביעי לאוקטובר, בעיתו, בעת הכי קשה, שוטרים נלחמו בגופם והגנו לאזרחים ונפלו.
רבים הם.
וגם את זה צריך לזכור כאשר יש ביקורת. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, שאני רואה התנהגות, חלק מההתנהגות, והכי פשוט, שאני רואה את ההתנהגות של מפקד משטרת חדרה, או שאני רואה התנהגות בקיסריה, אני אומר לכם, חלק מהדברים הם לא על פי חוק נקודה. ושפועלת משטרה...
אז איך זה, רגע, אז איך זה מסתדר עם מה שאתה אמרת קודם? זה אומר שאותם מפקדים לא ראויים להיות מפקדים במשטרת ישראל.
אני אומר עוד פעם, אני לא נמצא במצב של זה שבודק את הדברים. אני אומר, אבל מה שכן חייב להיות, פיקוד המשטרה חייב לראות את הדברים כמו שאני רואה אותם, ולקבל החלטות פיקודיות קודם כל, לפני כל החקירות ולפני כל הרעיונות. ומרגע שפיקוד המשטרה שותק ורואה את בן גביר, אומר או מתבטא ואומר בעיתון העם, או אומר עיתון הארץ יש לנו כתבה, אני אקדם אותו, מה שהייתי מצפה שמפקד משטרה, מפכ"ל, ראש אגף כוח אדם, מפקד מחוז יקיר ויגודו, לא יקרה. כי מי שמקדם שוטרים וקצינים, זה המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, לא שר. ומי שלא מבין את זה, אז כדאי שיקשיב למה שאני אומר עכשיו, כולל אותם מפקדים.
נתקדם רגע לפן הפוליטי, גנץ מגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת. אתה, אם יורשה לי, לא כזה מחבב, לא כל כך מחבב את הפרסונה.
לא, האמת היא שלא. אני בקשר טוב עם האנשים, ואני עושה הפרדה בין האנשים, והקשר שלי איתם, לבין החלטות הפוליטיות שלהם. הם היו כבר צריכים לצאת לפני 3-4 חודשים. ולכן אין משמעות לסיפור הזה של התאריכים. מרגע שראיתי שאתם לא אפקטיביים בדבריכם, אתם לא צריכים להיות שם. מקומכם במקום אחר. וכל זמן שאתם נמצאים, נשארים, אתם נותנים עוד נשימה ועוד אורך רוח, כי בסוף צריך לסכל זה גם פוליטית. פוליטית, חייבים שהממשלה הזאת תסיים את ימיה ויהיה פיזור הכנסת או ממשלה אלטרנטיבית עד סוף המושב הזה.
אבל זה לא, עכשיו כשהם יעזבו, זה לא באמת מזיז.
לא, שום דבר לא מזיז, כי שרו אותם 64, אבל היום כל זמן שהם בפנים, זה לא 64, זה 76. אז בוא נתחיל בזה שיש
כוח. אבל עדיין אף אחד שום דבר לא נופל.
אז בסדר, אבל בואו נתחיל ממשהו. קודם כל שנחזור ל-64, ואז תהיה עבודה משותפת לשכנע אנשים נוספים שנתניהו מוביל אותנו לאסון. פשוט מוביל אותנו לאסון. כל דברי הרב על ניצחון, ולא אומרים לי להיכנע, וכל המילים הגבוהות האלה, הכל בסדר, זה לא מחזיק מים. זה דיבורים שאין מאחורים דבר מול המציאות בשטח. אנחנו רואים את המציאות, אנחנו מבודדים יותר ויותר בעולם. הסיפור של היום שאחרי שנתניהו לא מוביל אותו לשום מקום עם הזדמנויות, יש יום אחרי, היום שאחרי היחידי של נתניהו, או היום שאחרי זה איך אני שורד ומגיע למושב הבא. זה היום שאחרי של נתניהו, רק הוא לא היום שאחרי של המדינה. צריך להסתכל נכוחה על המציאות. נתניהו הוא נזק למדינת ישראל, וכמה שיעבור, תעבור שלטונו מן העולם טוב יותר למדינה, אנחנו נעבוד בזה בכל הכוח.
ועדיין חבר הכנסת סגלוביץ' שהוא עולה בסקרים, אתה יודע, אז מסתבר שהרבה מהאנשים חושבים ש... אני, אתה יודע, אנחנו... חושבים שהוא זה שמתאים, והוא זה שיציל.
בסדר, אז עדיין יש אנשים שחושבים כך, ואני לא מתווכח איתם. אני מתווכח עם רוב עצום בעם, שחושב שהוא לא מתאים. אנחנו כבר מסתכלים, אנחנו שואלים את עצמנו איך יכול להיות ש... איך יכול להיות שהגענו לשביעי לאוקטובר? איך יכול להיות שאנחנו נמצאים במצב כזה מדיני, חברתי, כלכלי, גיוס החרדים בכל... איך יכול להיות שנתניהו ראש הממשלה? עכשיו, אפשר להסתכל על העובדה שנתניהו היום יש לו X מנדטים, אני מסתכל כמה אין לו. וכרגע הוא לא מסוגל להרכיב ממשלה אם הולכים על הסקרים, אבל בואו נדבר מילה אחת על ערכים. זה איש שיכול להבין אותנו. אם מישהו רצה תשובה, אמרנו גדול, מנהיג גדול, איזה מנהיג גדול? הוא לא יכול לנסוע היום. אף אחד לא רוצה לדבר איתו. אף אחד לא רוצה לדבר איתנו. זה כבר לא איתו. ומדינת ישראל נמצאת בבידוד נורא. ונתניהו אחראי, הוא אומר, אני אחראי? הוא לא אומר אפילו את המשפט הפשוט, הברור, המובהק הזה. אדם כזה לא יכול להניק ולשלוח חיילים למלחמה. נקודה.
אתמול פרסם ירון אברהם על איזושהי פגישה שהייתה עם ראש המל"ל, שצחי הנגבי, אתה יודע, דיבר, כאילו מפריעים לו רגע בסדר היום, כל מיני דברים שאדם במעמדו לא אמור לומר. אתה מכיר את הנגבי מחדר החקירות, נכון?
כן, אבל זה לא קשור לעניין הזה.
לא, השאלה היא מופתעת מהטון ומהמילים.
אני כבר לא יודע אם מה להיות מופתע. אם יש דבר אחד שחשבתי שראוי שמנהיגי ציבור באשר הם, יהיה להם בטח אחרי השביעי לאוקטובר, קצת הרכנת ראש, קצת חמלה, קצת הסתכלות במראה, שכל אלה לא קיימים, ברור לגמרי שהאנשים האלה לא יכולים להישאר בתפקידם. אני מקווה מאוד שזה יקרה כמה שיותר מהר ונתחיל תיקון. גם לא יתוקן כלום. מי ששבר לא יכול לתקן. נתניהו שבר כל דבר טוב במדינת ישראל הזו, לתקן הוא לא מסוגל. הוא גם לא רוצה דרך אגב.
חייבת לשתף אותך שכותבים לי שוטרים, ורוב ההודעות בסופו של דבר באותו טון, שהשוטר הפשוט, במרכאות, עם בן גביר באחוזים מטורפים.
אני לא יודע, אני לא מכיר סקרים על שוטרים.
לא, אני אומרת לך, אתה יודע, אנחנו כרדיו אזורי, חבר הכנסת סגלוביץ', מאוד, אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, שאנחנו מאוד בקשר עם האנשים שגרים פה, לטוב ולרע, כן? זאת אומרת,
אני לא יודע מי אלה שכותבים, זה לא עניין של מי עם מי. העניין הוא מאוד פשוט. האם יכול להוביל את המשרד לביטחון לאומי עבריין? אישור שעה בעבירה של הסתה, התשובה היא חד משמעית לא, בלי כל קשר למי אומר מה. השוטרים צריכים לעשות את העבודה שלהם בלי כל קשר לזהותו של השר, גם יהיה שר אחר או לא משנה מי זהותו של השר. מה שאני מוטרד מהצביעה של משטרה בצבע, וזה מה שעושה בן גביר, ואסור שמשטרה תהיה צבועה בצבע, לא כזה ולא כזה, לא משנה מה הצבע, שוטר חייב להיות במהלך תפקידו נטול צבע, על מנת שאמון האזרחים יהיה בו מוחלט, ללא כל הבדל של הצבעה פוליטית. בעצם העובדה ש אנחנו בכלל מעלים את זה לשיח, כן. חלק מהתקלה של התקופה.
לא, אמרת ביושר שבמידה ובאמת השלטון ישתנה, זה ייקח הרבה מאוד זמן לתקן, וזה אין בכלל ספק. נסיים
אני
עם...
אני יכול להגיד לך משהו, שערכים כן. וביצועים הם הולכים ביחד. שהערכים נפגעים בצורה אנושה, הביצועים, גם הביצועים המשטרתיים נפגעים בצורה אנושה. יש השתועלות של הפשיעה בכל ממדי החיים, עלייה בתאונות דרכים, עלייה בגנבות, עלייה בסחיטות, מאומת אלוהים בחברה הערבית וגם בחברה היהודית בתחום הפשיעה. זה לא רק בגלל בעיות מקצועיות, זה בגלל מיקוד, תשומת לב, אכפתיות, קודם כל של הממשלה ולאחר מכן של המשטרה okay. בסדר הזה. כי עובדה היא בשנת 22 הייתה אותה משטרה, היו אותה מפקדים, הנתונים היו אחרים לגמרי, פשוט ההתמקדות בעניין, אכפתיות ורגש שזה חובתה של משטרה ולא סיפורי מעשיות.
דיברנו לא מעט באמת על אותה תוכנית של מסלול בטוח שנגנזה או נשכחה באיזה מגירה, תוכנית שהוכיחה עצמה דרך אגב בכל מה שקשור לאלימות בחברה ערבית, באמצעות באמת אכיפה כלכלית, שזה ככה מדבר. אני רוצה לשאול אותך על הפגישה של לפיד, ליברמן ושר שהייתה השבוע. מה, אחדות? זו התשובה?
לא, זה לא עניין של אחדות, זה פגישה שהתכלית שלה, לראות מהם הדרכים הפוליטיות בכנסת ובכלל, להגיע לסיומה של הממשלה הנוראה הזאת.
אבל סיומה של הממשלה הנוראה הזאת, זה כנראה רק בחירות.
לא, לאחר מכן אני מניח שהמערכת הפוליטית יקומו עוד גופים, עוד אנשים ייכנסו, יהיו חיבורים, יהיו פיצולים, יהיו הרבה מאוד דברים שאני לא יודע לצפות אותם אפילו, אבל החשוב ביותר שאחרי הבחירות האלה תהיה ממשלה שתיקח את האינטרס הלאומי הכללי, גם בהיבטים הביטחוניים הכלליים, בהיבטים הכלכליים, לשים סדר עדיפויות לא רק למי שבחר בי הוא זה שיקבל, אלא מה באמת מדינת ישראל צריכה לעשות, ואני מאוד מקווה כן. שבתקופה הזאת בממשלה הבאה מערכת אכיפת חוק ומשטרת ישראל יקבלו גיבוי לא בדיבורים,
כן.
לא בדיבורים, אלא במעשים אופרטיביים שגם משפרו את הביצועים. כי כיום, סיפור של אכיפת חוק במדינת ישראל, מדברים גבוה גבוה, מדברים על משילות, איך אומרים, מדברים, הפשיעה משתוללת והמצב הוא על הפנים. דיבור. זו תמונת המצב נכון להיום.
בר שבע אומרים, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אני יכולה לבקש ממך משהו?
תמיד.
השבוע, אתה יודע, אנחנו כאן מדברים לא מעט עם ראשי רשויות בצפון, והוא לא ראש רשות, אבל הוא יושב ראש המושב מרגליות, איתן דוד, איש באמת אדיר, שלא עזב את הבית, לא עזב את העלולים, נותן שם גיבוי. שאלתי אותו השבוע, אם מישהו מחברי הכנסת דיבר איתו, הוא אמר לי לא. אכפת לך להרים לו טלפון?
אין בעיה, בשמחה.
חבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' מפלגת יש עתיד, המון המון תודה על העשייה ועל המילים.
תודה רבה ושבת שקטה לכולם.
אמן ואמן.